איך לא להעביר את הטראומות שלכם לילדים שלכם, לצאצאים שלכם. שלום לכולם.
שלום לכולם, שלום רוני.
אנחנו כאן בסרטון מאוד 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 חשוב, שבעצם יקר ללבנו, כי אנחנו כולנו חיים בזוגיות.
וכולנו סרוטים.
בדיוק, כולנו מעבירים את הפצעים שלנו הלאה.
לגמרי.
כי 95% מהשיעור שלנו היא לא מודעת. עכשיו, העניין הוא זה שאנחנו מקבלים המון זוגות, ואנחנו רואים שזוגות מתנהגים בצורות מסוימות, לא מבינים כל כך למה הם מתנהגים, הם תוקפים את אחד והשנייה, כלפי, כאילו באורך של שנים, והם לא כל כך יודעים איך לעצור את זה. והסרטון הזה, המטרה שלו, זה שאתם תבינו איך לעצור את זה, לא בקטע של עכשיו אתם צריכים להשתנות, כי אתם לא בסדר, אלא בגלל שאנחנו לא, אנחנו רוצים לשבור תבניות. אוקיי? המטרה שלנו בתור זן, זה להתפתח, לעשות אבולוציה. וכל עוד אנחנו לא בוחרים לעשות אבולוציה, אז אנחנו נתקעים. כשיש תקיעות, אז היקום הזה עושה משמש.
יזיז אותנו מהתקיעות.
בדיוק, הוא מזיז אותנו מתקיעות, כדי שאנחנו נתפתח.
שתהיה זרימה.
אוקיי, בתור האקט ראשוני, הנחת יסוד היא שכולנו עברנו איזה שהם טראומות בילדות שלנו, דיברנו על זה בסרטון הקודם, מאוד חשוב לקפוץ קודם כל לראות את הסרטון הקודם, שמדבר על טראומות ילדות, ואיך זה משפיע על הזוגיות, והדבר הבא זה בעצם איך לשבור את הפאטרן הזה. בסדר? אז מה האינדיקציה? מדבר ראשון בהתבסס על הנחת היסוד שכולנו פצועים וכולנו סרוטים, זה מה המצב שלכם כרגע. האם המצב שלכם בזוגיות נתקל בהתנגדויות מול הילדים? כמו למשל, לא יודע מה, ילד שלא מקשיב לכם, או ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז, תכף נסביר מאיפה זה מגיע. הפרעות וקשב וריכוז, רק איזושהי תסמין מאוד מעניין שרק צומח עם הזמן. זה בגלל עניינים של סטרס בבית. מה ההתנגדויות שיש לכם? מה כרגע המצב בבית? האם הילדים שלכם בעצם נמצאים בהתנגדות מסוימת לקו ההורות שלכם? אני יכול להגיד לכם שאצלנו, למשל, היו מצבים מסוימים שאנחנו היינו מבקרים את הילדים. ועד היום, אגב, אנחנו מגלים את הדברים האלה, כן? בין אם זה אני מול הבת שלי הגדולה, למשל. אגב, הבכורים, יש להם את הקטע הכי...
תסריטה, נכון, הכי, כן, הכי, הכי גדולה, הכי גדולה מההורים. כי אנחנו עוד לא מודעים למה זה בכלל להיות הורי.
בדיוק. כי אני יודע את זה ממני, כי אני הייתי הבכור. נור, למשל, פתאום רואה את ההשתקפות שלה בילדה הגדולה שלנו. אני, למשל, רואה את הבן שלי, האמצעי עידן, ואני רואה את עצמי לפעמים, ולפעמים זה מפעיל אצלנו כל מיני טריגרים שמאוד קשה לנו לראות אותם, כי זה כמו פצע כזה, זה כמו...
זה כמו פצע, כן.
בדיוק, מישהו לוחץ לך על הפצע ואתה עושה, אך, זה כואב.
אתה רואה את עצמך, אתה מזדהה עם הסיטואציה, אתה אומר, לא, לא יכול להיות שהבת שלי כזאת, לא יכול להיות שהיא תהיה כמוני. ואז אנחנו בעצם עושים משהו שהוא כמו כפייה, אנחנו מנסים לשנות אותם בכוח, ומנסים לכפות את המציאות, ומנסים לפעול מתוך איזשהו אימפולס פנימי, ולפעמים אנחנו עושים מהסיטואציה משהו שהוא לא, רק כי אנחנו פצועים בפנים, ואנחנו לא משחררים את ההתנגדות הזאת.
אז אנחנו עוצרים, ואז אנחנו שואלים, מה כרגע המצב? מה המצב הזה אומר לי? למשל, אם יש ילד שיש לו הפרעת קשב וריכוז, או ילד שהוא, מה שנקרא, בתופעת...
ביישן.
כן, ביישן, או דחיינות.
אחד שלא מוכן להשתתף ביחד עם המורה, ואז ההורים כאילו אומרים, כאילו, למה הילד לא רוקד? למה הילד לא רוקד במסיבת זה? וההורים מצפים מהילד להיות איזשהו מודל שהם מציירים לעצמם בתוך הראש, שזה מודל שלהם, כי זה מה שהם יודעים, זה סל הכלים שלהם, רק טיפה יותר משופר, אותה גברת בשינוי הדרך, רק עם שיפור אבולוציוני, ואם תסתכלו על הדורות, גם של ההורים שלכם וגם של הסבים, ככל שהולכים אחורה, מה לעשות? זה יותר לכיוון האדם הקדמון, ללא מודעות, לא לכיוון האדם הקדמון באבולוציה שלנו.
זו הטעות הראשונה, אוקיי? כי אם נניח הבחנתם עכשיו את המצב ואמרתם, אוקיי, אנחנו כן מנסים איפשהו לשנות אותם, כי יש הבדל בין הורי אחראי להורי שהוא מנסה להיות חכם גדול, כי אם אתם מנסים לשנות אותם, אתם בעצם עושים את מה שעשו לכם. שינוי כזה בעצם נתפס כילד אומר, מה, למה מנסים לשנות אותי כל הזמן?
מה, הם לא אוהבים אותי? את האותנטיות שבי? אני מנסה להיות אותנטי, אני רוקד, ואתם צוחקים על איך שאני רוקד, או אתם צוחקים על ההליכה שלי, או אתם צוחקים על הדרך שבה אני רץ, משחק, מתלהב, זאת אומרת...
מבקרים.
מבקרים, הרבה ביקורת, שאם למשל ילדה משחקת בפרטים, בפריטים קטנים עדיין של ברביות, בתוך המקלחת, בזמן שהיא ילדה בת 9, ואז ההורים אומרים לה, את כבר לא תינוקת, מספיק עם כל השטויות, מספיק עם ה... זאת אומרת, הילדה אומרת, מה, אני לא יכולה לבטא את האני האמיתי שלי? עכשיו, למה ההורה עושה את זה? למה ההורה מגיע למצב שהוא רואה את זה? יכול להיות שכשאותה אימא, שהיא הייתה קטנה, היה לה ברביות עד גיל 12, בסדר? ויכול להיות שגם עליה ההורים צחקו או לגלגו או עצרו, או זה לא חייב להיות הברביות, זה יכול להיות נושא אחר, אבל זה משהו שקשור למשחק ולהישאר ילדותי. אולי האימא הזו רצתה להיות נורא נורא ילדה ולא קיבלה את האהבה עד גיל בוגר, ויש הרבה ילדים שרוצים להישאר ילדים קטנים רק כדי לקבל אהבה וצום עם ההורים שלהם. ואותה ילדה כבר מרגישה שהיא לא יכולה לשחק באמבטיה והיא צריכה להתבגר, ואז היא מפתחת אישיות, אבל איזה אישיות היא מפתחת? עם אותה שריטה של האימא שהיא סוחבת איתה לדורות הבאים.
אני למשל הייתי ביקורתי. כלפי הילדים, כלפי כולם, גם כלפי עצמי באופן כללי, אבל זה בגלל שבתור ילד אני קיבלתי כל הזמן ביקורות על פני מי שאני. עכשיו, זה לא שעכשיו רציתי להיות איזה זמר רוק'נ'רול, או להיות איזה רקדן ברקדן, זה לא זה. זה כל פעם שהייתי מביע, אפילו קצת כעס, או בכי, או כל מיני תבניות התנהגות שהן מאוד אנושיות. אז מה שקורה זה שהייתי מקבל דחייה מסוימת. לא טוב, איך שאתה מתנהג. בגדול זה בגלל שאותם עשו להם בדיוק את אותו הדבר. ואז מה שקרה זה שאני בעצם פענחתי בתור ילד קטן, שאני לא מספיק טוב בצורה שאני בטבעי שלי, ולכן אני צריך להדחיק. עכשיו שתבינו, כעס זה מנגנון במוח לצורך העניין, מערכת העצבים שהוא קיים שם כדי שהוא יהיה בסיטואציה של מפגשים עם אנשים.
כדי לשחרר אימפולס.
בטח, אם למשל ילד מקבל פרשנות במוח שלו, שיש מישהו שנכנס לו לטריטוריה, אז הוא כועס. והכעס הזה אומר, צא לי מהסיטואציה, אל תכנס לי לפה. וזה בסדר להביע את זה, אבל אנחנו בתור הורים אומרים, לא.
אתה צריך לקבל אותו.
שתוק. כן, אבל אומרים לו, תשתוק, לך לחדר. כן. אוקיי, ואז מה אנחנו אומרים לילד? מה אנחנו אומרים לו? מה אנחנו שומעים כאן בעצם? זה אל תהיה מי שאתה, תדחיק את הכעס, תדחיק את הבכי, תדחיק את מי שאתה באמת, ותהיה מישהו אחר.
תתאים את עצמך לנורמה החברתית, כי אתה חייב לחלוק את המשחקים עם החברים שלך, וזה לא יפה. זה לא יפה איך שאתה מדבר, למה אתה אומר לו ככה את האמת?
כן.
זאת אומרת, היה לי איזה מקרה שהבן שלנו יצא, הבן שלנו הוא מאוד מאוד ישיר, כל מה שהוא אומר, הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה וחדה ללא מסננים. לפעמים זה יכול להתאפס כאליטיסטיות, אולי הוא פוגע, אולי, אבל באמת הוא אומר את זה בתום לב, את הכי האמיתי שלו. ויצאנו, אספתי אותו אחרי הבית ספר, וחבר חמוד שלו, לא חבר שלו, אחד מחברי הכיתה, בא, והוא אמר לו, עידן, אני יכול לבוא אליך היום? אני רוצה להיפגש איתך. ואז עידן אמר לו, לא. אמר לו, למה? כי לא בא לי, אני עייף היום. הילד הסתכל מהצד ולא הבין איך עידן כל כך כאילו בוטה, אבל זה באמת האני האמיתי שלו, הוא עייף היום, לא בא לו להיפגש היום, הוא אומר את הכי אמיתי, וכשאנחנו כהורים רואים את זה, אמא אחרת הייתה אומרת לו, איך אתה מדבר, זה לא יפה, תהיה יותר עדין, למה אתה אומר לו כך, ככה הוא בא אליך, רצה לבוא, תגיד לו כן, תגיד לו אולי שבוע הבא, אני קצת, תהיה יותר נחמד, תהיה, זאת אומרת, מה האמא הזו עושה? האמא הזו בעצם באה לשנות את הילד שלה, והילד שלו לא רוצה את ההתנהגות הזאת, הוא רוצה להיות האני האמיתי שלו. עכשיו, יש הבדל בין לחנך ילד, לבין להעניק לו תבניות התנהגות שהן שלכם, שזה משהו שונה לגמרי.
אז אם אתם אומרים לילד להדחיק את הדבר הטבעי הזה בסך הכל, זה, מה שמודחק בסוף הופך להיות כמו מחבש. וכשאנחנו גדלים ונהיים בוגרים יותר, המחבש הזה לא הלך, הוא עדיין נשאר. אבל הילד מבין שיש לו קשר במוח שאומר, אסור לך להיות מי שאתה.
ככה אמא לא אוהבת אותך.
בדיוק. או זה יכול להיות לאו דווקא בהיבטים האלו. יכול להיות שהייתה לכם אחלה ילדות במרכאות, אבל יכול להיות שבגדול אהבו אתכם רק אם הייתם ילדים טובים. או שעשיתם מרצים. הרבה דברים. כן. כל הכבוד ניקית את הבית. כל הכבוד עשית שיעורי בית. כל הכבוד אתה עוזר לאבא.
כל הכבוד בגינה. הלכת ללמוד את התואר שציפינו ממך ללמוד.
בדיוק.
כל הכבוד אתה עורך דין כמו אבא.
זאת אומרת שיש קשר אצל הילד שאומר, רק אם אני אעשה משהו,
אז יאהבו אותי.
אז יאהבו אותי. אבל באיזשהו מקום נטשתי את עצמי כדי שיאהבו אותי. אני יכול להגיד לכם שבמשפחה אצלי יש כמה אנשים שההורים שלהם פשוט סיסטמו אותם להיות מאוד אסרטיביים, מאוד שקדנים, וכתוצאה מכך נוצר להם סוג של דיסוננס, או אפילו פער להתרחק מההורים, כי הם לא אהבו את מי שהם יצרו בסופו של דבר. זה סוג של דחייה פנימית, כן? אז זה בדרך כלל מה שאנחנו עושים. אני, למשל, כמו שאמרתי, הביקורת שלי הגיעה ממקום שאותי ביקרו כל הזמן, וזה אגב קשור אליי, זה לא קשור להורים. אני בחרתי להקשיב. יכולתי לבחור להיות משהו אחר ולהיות יותר טבעי, אבל מה שקרה זה שבסוף הגעתי לגילאים מסוימים שכבר זה היה מתפוצץ לי החוצה.
רוב האנשים שהם נולדים והם רוצים להרגיש את השייכות ואת האהבה, יוותרו על חלק באישיות של עצמם, ויוותרו על להיות הכבשה השחורה שלא אוהבים, ויהיו כל דבר רק כדי שיתנו להם אהבה ויאהבו אותם, ואנחנו נכנעים, המציאות כן. פה היא לא מציאות פשוטה, והאהבה היא נדירה היום, במיוחד עם כל הסטרס שקיים פה, אז כל טיפת אהבה היא טיפה כל כך חשובה, ואנחנו פשוט מונעים מתוך הדלק הפנימי הזה, כל הזמן להרגיש את זה, שאוהבים אותי.
עכשיו יש הבדל בין לא לפגוע, או לא להעביר את הטראומה, לבין חינוך. חינוך אומר, עכשיו קר, יש אפס מעלות בחוץ, והיה שלכם רוצה לצאת החוץ לשחק כדורגל בלי חולצה. פה נכנס הקטע של ההורה האחראי, בסדר? כי ילד לא תמיד מבין את ההשלכות של דלקת ריאות שהוא יקבל אחרי זה ואולי אפילו למות. זה ההבדל, וואי, איזה תפיסה.
לא.
זה ההבדל בין הורה מחנך, שתוחם בעצם את גבול האחריות של הילד, כי הוא בסך הכל גדל בבית שלו, לבין זה שהוא לא מעביר אליו את הטראומות שלו, אוקיי? והטראומות האלו צריכות להיפטר ברמה ההורית. דבר ראשון, אני יכול להגיד לכם שעד היום שנינו מגלים התנהגות אימפולסיבית סלמים. שלנו כלפי הילדים שלנו. פתאום אנחנו עוצרים שנייה, אנחנו אומרים, אוקיי, מה המצב כרגע? למה זה קרה? גם אם אנחנו אומרים את זה אחד לשנייה, אני למשל, עד לפני לא מזמן, כשהבת הקטנה שלנו, שהיא כולה אש ורגש יש רגשות כאילו שצפים לה כל הזמן, אז לפעמים היא חוזרת מהבית ספר, והיא רוצה להביע את הכאב שלה, התסכול.
כי היא רוצה תשומת לב.
כן, בדיוק. אז אני אומר לה, אוי, נו, די כבר, פעם התחלתי עם הבכי הזה. עכשיו, מה היא מפענחת ממני? שאני לא מקבל אותה כשהיא בוכה. אז היא יכולה להדחיק את זה. עכשיו, זה משהו שלאחרונה הבנתי, אבל זה רק בגלל שלי, בגדול, לא בדיוק עשו את זה בצורה הזו, אבל בגדול אמרו לי, אתה לא יכול להיות מי שאתה. כן? אתה צריך להפוך להיות משהו אחר. וזה יצר אצלי המון התנגדות, אז אני עושה ומעביר הלאה את הפצע הזה למקומות אחרים, שזה הילדים שלי. חזרתי ובעצם פיינחתי את זה, ואז אני, מה שנקרא, משפר את ההתנהגות הזו, למרות שהיא אימפולסיבית לפעמים, נכון?
כן, אבל לא, אין מה להשוות, זאת אומרת, זה לא מגיע בכלל לאותה...
לא, זה לא מגיע,
כי אני... לאותם רבדים של מה שהיה פעם. רציתי להגיד שהדרי, שהיא חוזרת הביתה, היא עושה את המניפולציה הזו, כי אם אתה זוכר שהיא הייתה בעד כמה חודשים, אני הייתי מושפזת ולא הייתה אימא בסביבה.
נכון.
והתשומת לב שלה הייתה מונה במקום של בכי ורצון לקבל אותי בחזרה. אז כשהיא בוכה, היא מקבלת את אימא. אז כשהיא חוזרת הביתה והיא מתגעגעת עליי נורא, היא זקוקה לחיבור.
נכון.
כשמישהו יגיד לה, מה קרה מתוקה שלי, איך היה היום שלך? זאת אומרת, ישנה לה את המצב. על אחת כמה וכמה שהיא מגיעה הפוכה אחרי הלימודים שהיא לא סובלת, אז כאילו,
בשבילה הבית זה... היא צריכה את... היא כזאת רוצה את החום והאהבה, אז זה בסדר להעניק את זה. עכשיו, זה בעצם התנהגות שהיא על פני השטח, זאת אומרת שהיא חשופה וגלויה. יש התנהגות שהיא סמויה, התנהגות חשאית של ההורים, שהיא גם כן פצע שעובר הלאה לילדות. כמו למשל, אם אני יושב על מחשב בבית, ואני מאוד מאוד עצבני, ואני עם פרצוף מאוד מאוד כועס כזה, אז מה קורה? הילד מסתכל ואומר, רגע, שנייה, למה הוא ככה? ילד קטן.
הוא קורא את האנרגיה גם, הוא לא צריך להסתכל
נכון,
על הפרצוף.
אולי אני אשם. רגע, שנייה, אז יש פה משהו אחר כבר. כי אז הוא יכול לפתח סוג של אשמה. עכשיו, זה לא קשור להורים, זה פשוט פצע שאנחנו מעבירים הלאה, כי למה ההורה נמצא בסטרס? זה כבר קשור לתשתיות, מה שנקרא, רגשיות של קולקטיביות של האנושות. כן, שאנחנו לא סומכים בגדול, ואנחנו נכנסים לפחדים, אבל זה כבר משהו אחר. לא נכנס לזה. כשילד רואה דבר כזה, אני למשל ראיתי את אמא שלי בסטרס, בגלל שאנחנו גדלנו בבית שהורים גרושים, פעמיים. סטרס. יכול להיות שיש לי חלק בדבר הזה? אולי אני הייתי צריך להתנהג בצורה אחרת? אולי זה אשמתי? ילד קטן. מה, נור למשל ראתה אלימות בבית. ילד רואה דבר כזה, הוא יכול לפתח הלקאה עצמית. עכשיו, זה כבר משהו שהוא מאוד מתחת לפני השטח. ואז זה נכנס לו לתת מודע, כמו שאצלי זה קרה. ומה שאני פיתחתי לאחר מכן, זה בעצם ריצוי, רק אם אני עובד הרבה, עושה הרבה סרטים.
אני שווה משהו.
מנקה את הבית, אני שווה משהו. אוקיי? מנקה את הבית לאמא שלי, סתם לצורך העניין. אגב, זה הפוך ממה שהיה עם אחותי. אחותי הייתה עושה הפוך, סוג של אלה בבאלה. וזה בסדר גמור.
זה היה מנגנון בריחה שלה. שם היא הייתה הולכת, בשביל למרוד, אני בשביל לקבל אהבה, הנה, אני לא עושה דווקא, אני רוצה אהבה.
הפרעת קשב וריכוז, מה זה בעצם? למה יש תופעה שעולה מאוד בעשורים האחרונים של הפרעות קשב וריכוז, או מחלות אוטואימוניות אצל ילדים?
אצל נשים.
גם אצל ילדים. למה? כי המון הורים שבסך הכל רוצים בטוב של הילדים שלהם, חווים המון סטרס. המציאות היום היא מלחיצה.
כאוטית.
יש המון שפע. כן, היא כאוטית. יש המון שפע. אוקיי? קחו לדוגמה את תקופת הקורונה. כמה הורים היו לחוצים בבית. תחו את תקופת המלחמה. כמה הורים היו לחוצים. יכול להיות שהכל היה בסדר בבית, אבל האמא הייתה בסטרס, שזה אנושי לגמרי. הילדים הסתכלו, אמרו, וואו, אולי אני אשם פה. כי ילד לא יודע מה קורה. הוא לא צופה בחדשות. אגב, גם אם זה ילד בתיכון, נער, נערה, זה עדיין לא משנה.
זה לא משנה. זה עדיין סוג של צלקת רגשית, שאתה לוקח בדיוק. כאב מההורה. הילד יש לו, הוא הרבה יותר מפותח רגשית, זאת אומרת, הוא יותר פתוח רגשית. אז הוא פשוט קולט את הפצע של ההורה, בגלל שאנחנו יצורים שחולקים אנרגיה, בשדות שלנו, אז הילד מרגיש את הפצע, והוא פשוט מתכווץ ואומר, אוי, אמא לא מרגישה טוב, אבא לא מרגיש טוב כרגע.
כן.
זאת אומרת, אני צריך לעשות, אסור לי לעצבן את אבא, אני צריך להיות ילד טוב, כי אסור לי לעצבן את אבא, אני גם מרצה אותו, אני ילד חמוד, או הפוך, אני רוצה שאבא יהיה שמח, אז אני עושה הפוך על הפוך, אני בא באימפולס ובכעס, ובמרדנות, ותראו אותי, כואב לי, הפצע הזה מכאיב לי, זאת אומרת, זה תלוי באיזה מנגנון, הילד יבחר. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו עושים לא באופן מודע, אם אנחנו לא שומרים על התדר שלנו בבית ובינינו כבני זוג, במשפחה, במיינדסט שלנו, במודעות שלנו כל יום להתבונן על מה קורה בבית מבחינה רגשית, אנחנו פשוט נופלים קורבן לשושלת של טראומות ילדות מטורפת, שאנחנו ממשיכים לסחוב איתנו במקום לעשות קאט ולעצור.
עכשיו נזכרתי בניתוח שלי.
כן.
נכון? חזרתי מהניתוח שבור. נכון. ניתוח בטן כן. שפתחו לי את הכל. חזרתי הביתה שבור. עכשיו, אתם רואים אותי עכשיו מסופר וזה, אבל חזרתי רזה מאוד, עם שיער וכאילו עם זקן, חצי נורא, זקן כזה.
נורא.
חיוור מאוד. וחזרתי הביתה והייתי עצבני, כי פתאום גיליתי שאני לא יכול להרים אפילו את הילדים. ומה שקרה זה שהיה לנו חתול, ואני הייתי בכאבים, הייתי כאוב מאוד. פתחו לי את כל הבטן. אז צעקתי כזה בבית, די, אני רוצה לישון, תשתיקו את החתול הזה כבר. איך שחזרתי הביתה? עכשיו, הילדים היו קטנים. מה הם בעצם שומעים פה? אבא עצבני.
אבא במצוקה.
אבא במצוקה. אבא, שהוא האבא הגדול שמחזיק את הבית. מה קורה לילד במצב הזה? יכול להיות שהם הרגישו אשמים.
ונכנסים לפחדים.
פחד. כן. לא יציב. אותו הרגע הזה, יכול להיות שפיתח אצלם איזושהי טראומה מסוימת, שגרמה להם להתנהג בצורה מסוימת. עכשיו, אנחנו עם הילדים מאוד ביחד. אנחנו עובדים מהבית. לא כל ההורים יכולים להרשות לעצמם את המצב הזה. כמו למשל בתקופת הקורונה, שהרבה ילדים היו לבד. כשילד מרגיש חוסר ביטחון, ואני, הנושא הזה יקר לליבי, כי אני הרגשתי הרבה בחיים שלי חוסר ביטחון. הורים גרושים פעמיים, אין כסף. אבא לא בבית. בסדר, אם אין אבא בבית, זה משמעותי מאוד. אז יש תחושה שנטשו אותנו. אוקיי? נטישה באופן כללי מהיקום. אם אין אלי מי לי. וככה זה מתחיל. עכשיו, מה קורה? למה אמרנו לכם בעצם לפענח מה המצב כרגע? כי המצב כרגע משקף לכם את מי שאתם. התנגדות שלכם פנימית משתקפת אצל הילדים הכי הרבה. וגם בזוגיות מן הסתם. אם אתם לא ביחד, בבונדינג שלכם, ולא צריך להיות כל הזמן, אבל אם אתם רוב הזמן לא משהו, הילדים שלכם חווים את זה. ילד שחווה דבר כזה, זה נכנס לו לתת מודע, כמו שאצלכם זה נכנס, ואז זה משתקף הלאה, והלאה, והלאה. אוקיי?
וסביר להניח שהוא יחיה את אותה זוגיות. הוא יזמן לעצמו את אותה זוגיות,
כן.
בדיוק כמוכם, תראו, אנחנו פחות או יותר לוקחים דברים שאנחנו מכירים ושיעורים שלא פתרנו עם ההורים כבן זוג או בת זוג. והרעיון הוא לשפר גם את עצמנו וגם את בן הזוג תוך כדי הנישואים ותוך כדי החיים עצמה, כי בסוף אני תמיד שואלת את עצמי שאלה אחת, בשביל מה אני פה, בשביל מה אני יחד עם רוני, כאילו למה אני קמה על הבוקר, מה עושה לי טוב כשאני עם רוני, מה טוב לי, מה לא טוב לי, שזה שאלות שאתה שואל בדרך כלל בגיל 20, אתה לא שואל את זה בגיל 40 פלוס, וכי אתה מניח שזאת המציאות בגיל 40 פלוס, ואתה מתנחם, הנחמה הזאת שככה כולם חיים וזה בסדר, וכולם סובלים, אז זה בסדר שזה לא מושלם עד הסוף. לא, הוא בסך הכל אבא טוב. הנחמה הזאת תוקעת אותנו באיזשהו מקום, ואני שאלתי את עצמי, האם אני מוכנה להתפשר ולהתנחם כמו כולם, או האם אני רוצה להיות מעל הסטטיסטיקה וההסתברות של אחוז הגירושים שיש היום, שזה עומד בערך על 1-2, והגעתי למסקנה שאני רוצה להיות משהו אחר, בלי קשר ללהיות גרושה או לא להיות גרושה, רציתי להיות עם רוני. ושאלתי את עצמי, דבר ראשון, מה את רואה ברוני שמספק לך, כי בסוף כולנו יצורים אגויים, וכולנו מונעים מהמקום לקבל, מעצם היותנו פה בגופים פיזיים, אנחנו ללא האור הגדול, ללא האלוהים, ללא הסורס, אנחנו עושים כל הזמן לקבל. שאלתי את עצמי בצורה ישירה, מה רוני מספק לך ביום יום, שבעצם נותן לך את המילוי הזה? עכשיו, אתה נתת לי ביטחון והגנה. עכשיו, נתת לי ביטחון והגנה, שזה משהו שהיה חסר אצלך. שים לב.
כן.
היה חסר אצלך, ועשינו איזשהו תיקון בינינו, אנחנו עדיין מתקנים, עוד לא מושלמים, שבו אתה יודע להעניק לי את הביטחון וההגנה, ולא מצפה ממני באיזשהו מקום, להיות, לתפוס את השליטה באיזשהו מקום.
וזה בסדר ליפול מדי פעם. וזה נכון? בסדר לטעות.
זה בסדר להגיד שאתה רוצה חיבור גם.
וזה בסדר, כן, וזה בסדר גם להגיב באימפולסיביות, כי זה פצע. אוקיי? ולפעמים פצע לוקח לרפא אותו קצת זמן. גם אם, אוקיי, דיברתם על זה? אוקיי, והלאה, מה? אפשר לרפא את זה שוב פעם, ושוב פעם, כי זה אימפולס. אימפולס זה משהו שהוא תקיף, הוא אימפולסיבי, כן? זו הסיבה שקוראים לזה אימפולס, זה דחף, אוקיי?
אני חושבת שהדחף הוא כל הזמן לפרק, זאת אומרת, בכל ריב זוגות נוטים, להציף את העניין הזה של אני מתגרש, אני הולך, אני אורז תיק, לך לאמא שלך, לך לאבא שלך, כאילו אם אנחנו מגיעים לנקודה כזאת שאנחנו בכלל מציפים את הדברים האלה, בן אדם לא באמת רוצה את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להישאר, אתה לא אומר מילים כאלה, אתה לא זורק מילים כאלה סתם. אתה כאן בשביל לעבוד על הזוגיות, אבל בשביל זוגיות צריך שניים מטנגו, נכון?
היחס שלכם כלפי עצמכם, דבר ראשון. אחר כך, כלפי בן הזוג שלכם, בת הזוג שלכם, ואז כלפי הילדים. מתחיל במה אתם מה שנקרא, מגדירים את עצמכם דבר ראשון על הבוקר. והפעולות היומיומיות האלה, שאנחנו תמיד מדברים עליהן, וזה כבר נהיה קלישאה בערוץ, לקום קצת יותר מוקדם מכולם, קצת לעשות מדיטציה, טיפה לשנות את מה שאתם מחזיקים פה.
זאת העבודה האמיתית.
להתאמן, לשמור על תזונה. מה שנקרא, להודות באמת שלכם, כי האמת מודחקת. גם אם היא כואבת לפעמים. וגם אם זה אומר לחתוך הרגלים שהם קצת הרסניים לנו, אוקיי? ולאט לאט זה בעצם, אם אתם משתמשים בכל הכלים שבערוץ הזה, אגב, הצלחתם. המודעות זה העניין המרכזי, כי בן אדם שבעצם שחזר את הדור הקודם, את השושלת, אז מה בעצם הוא עושה פה? מה הלאה? What's next? אוקיי?
טוב.
טוב. זהו נראה לי.
כן.
Yes.
אז אם אהבתם עמוק. את התוכן, תעשו לנו לייק, ואם אתם רוצים לשאול אותנו, אז אתם מוזמנים לשלוח שאלה. ואם אתם זקוקים לעזרה, אז אנחנו גם פה בשבילכם, אתם יכולים לשלוח לנו הודעה.
ואם לא נרשמתם למנוי, נכון, תתביישו, באמת תתביישו, מה? כאילו, זה בסך הכל קליק על כפתור.
נכון.
יאללה, חבר'ה.
זהו, אהובים, חג פסח, שמח לכם.
ביי ביי.